בעזר השם יסבורך, אנחנו נראה נקודה שקשורה לנושא של קצי סיי סעיר, מה שדיברנו. זה נמצא בכמה תוירס בליקוטי מהר"ן. זה תוירס עמוקות ומאוד מאוד רציניות, שמסבירות לנו את כל העניין של גלות וגאולה. טוב, אנחנו בכלל, תקופת השאיבובים זה תקופה של גלות וגאולה, התקופה שאנחנו נמצאים בה בזמן של שישס אלופים שונו דעה ואלמה, אז זה גם תקופה של קרובה מאוד ונמצאת בתפר שבין גלות לגאולה, ואנחנו צריכים להבין את המקום שזה תופס גם בעולם, גם בלוח השנה, וגם בנפש שלנו. שקורבו אל נפשי גאולה, אנחנו מחפשים, מבקשים גאולה. זה האדם, האדם מבקש את הגאולה של עצמו. עכשיו, דבר, ננסה להבין מה זה גלות וגאולה. בעצם איפה, איזה מקום הגלות והגאולה באים לידי ביטוי? איזה מקום הגלות והגאולה באים לידי ביטוי? אז דבר ראשון, יש לנו תורה בתורה חוף ד' בליקוטי מהר"ן, התורה מכונה אמצעי סדאלמה, אמצעי סדאלמה. אני לא אלמד את התורה כסדר, כמו שלמדנו אתמול, אלא רק יוציא נקודות מתוך התורה שיותר נוגעות לנקודה הזאת. יש דבר שנקרא אמונה. יש דבר שנקרא אמונה, והאי ידיו אמונה. כן, איש אמונות רב ברכות. יש אמונה. עכשיו, האמונה הזאת, זה עיקר הברכה שיש בעולם. יש, אבל מצב, בסדר, יש עצבות ויש שמחה. הקליפות הן בחינת מויסורויס, והן בחינת עצבות, בחינת כל עצב יהיה מויסור. והם תוקף הדין והעצב אל ליבוי. זאת אומרת ככה, גלות זה בעצם עצבות, צרות זה בעצם עצבות. יש ככה, יש עצבות של כביכול הקדוש ברוך הוא, והעצב אל ליבוי, שהשכינה הקדושו, שהיא מכונה הלב של עם ישראל, היא מתעצבת, היא, כן? שהיא מרגישה עצובה, וזה בעצם שכל העולם נמצא במצב של גולוס. ויש לפעמים שהאדם בפנים עצמו, הוא נמצא בעצבות, הוא נמצא בגלות. עצבות זה גלות, העצבות, הדיכאון, ההרגשה הזאת, זה ההרגשה של גלות. ועיקר השמחה היא בלב, כמו שכתוב, נוסעת השמחה בליבי. גלות השכינה, כן, עיקר גלותה, כשעצבות, שהם הקליפות גוברים עליה. כדכסיב, הישעצב אל ליבוי, כביכול כתוב לקדוש ברוך הוא, והישעצב אל ליבוי, ואז נמשכים דינים, צרות, גלות לעולם, לגלות שווה עצבות. שמחה שווה גאולה, גאולה שווה שמחה. כשיצאו ישראל מהגלות, מה כתוב? כי בשמחו, סייצאו. תוירס, שזה אחד התיקונים הגדולים שמעלים דברים מהמקומות הנמוכים ומביאים לגאולה של כל מיני פרטים וניצוצות קודש שהיו תמונים בתוך התומעה, זה נקרא תוירס יסמח לב. כי תמיד היסוד הזה של גאולה זה שמחה. שמחה מביאה לגאולה. גאולה, שמחה ועצבות שווה גלות. עכשיו יש תוירה בתוירה טס בליקוטי מהר"ן שהוא מדבר על הנקודה של זה נקרא תהוי מסיחה סיומו, הוא מדבר על תפילה. שם הוא מסביר את אותו עניין שלמדנו פה, שגלות וגאולה זה עצבות ושמחה, הוא אומר שאותו עניין של גלות וגאולה זה תפילה וחוסר תפילה. תפילה וחוסר תפילה, כאילו תפילה ואמונה וחוסר אמונה. זה בעצם גלות וגאולה. לכאורה, במבט ראשון, זה נראה כסתירה, כאילו סוג של סתירה, כן? מה זה גלות וגאולה? גלות וגאולה זה שמחה ועצבות, או גלות וגאולה זה תפילה ולא חוסר תפילה. אז דבר ראשון הוא מסביר שם בעריכות שעיקר החיות מקבלים מהתפילה, כמו שכתוב תפילה לקהל חיוי, תפילה לקהל פסיק חיי, כן? החיים שלי זה תפילה לקהל, החיים נמשכים על ידי תפילה, ואדם צריך להתפלל, חדושים לבקורים, יביוד ואמונה, אמונה זה תפילה, אמונה, תפילה. אז יש לנו ככה, אמונה, תפילה, גאולה. אז הוא אומר, הנה, יש את כל עוד בית פה, ראינו את זה אתמול בעריכות, הוא מסביר שהתפילה זה בחינת יעקב. יעקב מכונה תפילה. עכשיו, כל דבר בעולם אנחנו יודעים שיש לו עשב, כל עשב ועשב יש לו מלאך שמכה על ראשו ואומר לו גדל, אז הוא מכנה את זה דורך, הוא כאילו דורך עליו, כויכוב, מלאך משמיים, מי, מאיפה הוא מגיע? יעקב. מכוח יעקב שמתפלל, מתעורר הכוח של המלאך לגדל את כל העשבים בעולם. זה דרך אגב, ראינו את הרעיון הזה כבר בארי הקדוש, בשער הקודש, דפיות בייס, שלמדנו את העניין של שויבו, ושם ראינו כבר את הרעיון הזה, שעל ידי זה הכוח של פרק שירו, שכשאנחנו מתפללים ואומרים את פרק שירו, אנחנו נותנים כוח למלאכים לתת את הכוח לעשבים האלה. אומר אותו דבר, זה גם עניין הזיווגים. זיווגו של אדם גם הגיע, אדם מתפלל, עושה זיווגים בעולמות העליונים, על ידי זה נמשך גם הזיווג שלו פה בארץ. קושי מזוינוי סוף של אודום כקריאת ים סוף, וקושי זיווגוי של אודום כקריאת ים סוף. כמו שקריאת ים סוף היה 12 שבילים, גם התפילה היא 12 נוסחאות, והאדם צריך להתפלל שהתפילה שלו תהיה לפי השבט שלו באמת, שהוא יזכה לגלות את התפילה האמיתית שלו, את התפילה ששייכת לו לפי שורש נשמתו, לפי המזל שלו, לפי המציאות שלו. ושם נמצא בעצם העבודה של הבן אדם. וזה, ויעמידהו ליעקב לחויק, על ידי יעקב מגיע חויק, חויק לשני דמזוינה, על ידי זה נמשך פרנסה, על ידי זה נמשך כל הדברים הטובים, נמשכים לבן אדם על ידי התפילה שלו. יעקב אבינו היה שלמות של תפילה, למה? כי הוא בעצם ממנו יצאו כל ה-12 שבטים, ויעשו יעקב רגלו ולמיתו, רגלו זה התפילה, הצלק לפון אביה עליך, והוא נותן ליוסף את שכם, שזה החיבור של כל העולמות, העולם השפל, העולם הכוכבים, העולם המלאכים, ראשי תיבות שכם, ונותן את זה, זכה לזה על ידי תפילתו. אומר רבנו, אבל תדעו לכם, שדבר שכולנו מודעים לא פחות או יותר, אומר כשאדם עומד להתפלל, אז מתחילה מלחמה גדולה. אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבים אותו, ונשאר בחושך ואין יכול להתפלל. כמו שנאמר, סקוטה וענן לך מעבור תפילה, אדם רוצה להתפלל, אבל הוא לא מצליח להתפלל, כי אז מגיע הענן, כאילו ענן של כל הקליפות, הרשעים, הקליפות ישמעאל וקליפות מצרים, כאילו הסוגים השונים של הקליפות, ופשוט תופס את הבן אדם, מקיף אותם מכל הצדדים, ופשוט לא נותן לו להתפלל, לא נותן לו להתפלל. סביב רשעים יתהלכון, הרשעים מסובבים את האדם מכל הכיוונים, קירום זולות לבני אדם, קירום זולות, אמרת כמו בבוס דבור ומתבייס, מה הכוונה? תפילה שנמצאת ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה, קירום זולות לבני אדם, אתה רואה כשאדם רוצה להתפלל, אז סביב רשעים יתהלכון, אדם רוצה להתפלל, אבל אז מגיע עם כל הרשעים, כל החושך, מסובב אותו ולא נותן לו להתפלל. מה זה החושך הזה? אז מה יש לו נותן פה גם דרך אבוידה? זה הדרך הווידה, איך לפתוח את החושך הזה. אז הוא אומר, כמו שדיברנו אתמול, ודע שיש פתחים הרבה בחושך הזה לצאת משם. כמו שאמרו חזל, הבוליטמי, כן, הראייה הנפלאה שלו. הבוליטמי פה ישכין לו. מה? על מה זה נאמר? על הבא?
הליטאר.
לא. הבא ליטמי, פותחים לו.
הבוליטאר, מסיים.
יש לו פתחים הרבה, כך אומר תויסס בשבס. נמצא שיש פתחים הרבה בחושך. אז אפשר לצאת משם. הראה שלו לא מי שכתוב שאפשר לצאת מהחושך, הראה שלו שכתוב שאפשר להיכנס לחושך בהרבה פתחים. אם אפשר להיכנס להרבה פתחים, אז גם אפשר לצאת. חייב להיות. אבל הראה של רבי נחמן זה לא מי זה שכתוב שאפשר לצאת. הראה שלו שכתוב שיש הרבה פתחים להיכנס. אם יש הרבה פתחים להיכנס, זה אומר שיש הרבה פתחים לצאת. זה מובן, זה חייב להיות. טוב, אז הוא אומר, אז יש פתחים הרבה, אבל האדם הוא עיוור ולא יודע למצוא את הפתח. זאת אומרת, יש פתח, אבל הוא צריך לדעת איך לצאת מהפתח הזה. כן, הזכרנו על זה כבר אתמול, את העניין של האיש ביצר. למשל, האיש ביצר אומר שמה זה עבודת השם של האדם? עבודת השם של האדם זה כמו שהוא רואה קיר גדול, הוא צריך לעבור את הקיר הזה. עכשיו הוא בא, ואנשים מתייאשים, רואים קיר, איך אני אפרוץ דרך הקיר? איך אני אעבור את הקיר? בא איזה גיבור גדול, ומה שנצליח איכשהו לשבור דרך הקיר ולעבור. כשהוא מגיע לצד השני, הוא מגיע לשם שם מיידית בכלל. זאת אומרת, כל הקיר הזה לא היה קיר, זה היה דלת. וכשמובן שהדלת הייתה סגורה, היה נראה לך מהצד השני שזה קיר. לכן נלחמת עם לפרוץ קיר, שלא היה פה קיר בכלל, זה לא קיים. בואו נתעמק בזה קצת יותר. לכאורה, מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו רואים פה? שיש עניין של תפילה וחוסר תפילה, וזה העניין של גאולה וחוסר גאולה, וכמו שהצדיק בעצמו, רבי נחמן מסביר, שתפילה זה ניסים, תפילה זה בחינת ניסים, שהוא חוץ מדרך הטבע, לפעמים הטבע מחייב איזה דבר, והתפילה מהפכת את הטבע, לכן תפילה היא נס. תפילה נכנסת למקום שנקרא נס, ושם היא פועלת. עיקר הניסים, עיקר התפילה, אינו אלא בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה. לא מדובר פה דווקא על ארץ ישראל הפיזית, ברור שגם בארץ ישראל הפיזית יש עוצמה מיוחדת, אבל אדם יכול לגור בכל מקום בעולם, והנפש שלו בארץ ישראל. ואדם יכול, לשם ישמור, לגור בארץ ישראל פיזית, והנשמה שלו, השם ישמור איפה. לכן, אדם צריך גם לחיות בארץ ישראל, ודאי שמגורים בארץ ישראל מהבחינה הפיזית, כמו שרבנו אמר, מדישתי בלך, עם הבתים האלה. ברור שיש בהם סגולה גדולה מאוד לנפש. קל יותר להתחבר לארץ ישראל הפנימית, אבל זה לא מובטח לאף אחד. בלי עבודה זה לא מובטח לאף אחד. עכשיו, ארץ ישראל זה מקום האמונה. שכון ארץ וראה אמונה. שכון ארץ וראה אמונה. שכון ארץ וראה אמונה. ואמונה זה תפילה, והידע באמונה. ובשביל זה ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. למה? כי עיקר הניסים הם שמה. הרים מנס, ארץ כנען, לשון סוחר, אמונה, אמונתך סביבותיך. ארץ ישראל שאותה תחילה והגשמים באים מהתאומות, תאום אל תאום קוירה, תאום לשון נס ותאום כל העיר. קיצור, יש המון 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 סגולות ויכולות להשיג אמונה בארץ ישראל. עכשיו, נא אמונה, תפילה זה ארץ ישראל. זה לאום הזה, מה הצד שכנגד? כל דבר טוב שיש בעולם יש כנגדו רע. נא כנגד ארץ ישראל, מה כנגד האמונה תפילה של ארץ ישראל? מצרים. מצרים זה ההפך ארץ ישראל, זה לאום הזה. זה לאום הזה. כמו שכתוב, ומצרים נסים לקראתו. מצרים לאומת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום הניסים, מצרים זה מקום הנסים, הבורחים. בשביל זה אין מקום תפילה במצרים, כמו שכתוב, ואויו, כצייסי אסו עיר, אפרוי זה סקאפאי על השם. למה? כי במצרים אי אפשר להתפלל. אין מקום תפילה במצרים. מצרים זה הפך התפילה, מצרים זה הפך האמונה, במצרים אי אפשר להתפלל. תפילה ואמונה הולכים ביחד, זה נראה לי כל אחד מבין בשכל, כן? אתה לא יכול להתפלל בלי להאמין. תפילה ואמונה, ומצרים זה הפך. מצרים זה פשוט הפך זה, ולכן כצייסי אסו עיר, אפרוי זה סקאפאי. אברהם אבינו פוגם בבחינת ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו על ירושת הארץ, והוא שואל במה עידע, על זה די זה יורדים אבותינו למצרים, כי הוא פגם באמונה בארץ ישראל, בחינס ניסים. טוב, יש פה עוד עריכות גדולה, אבל הייתי רוצה לראות עכשיו עוד תוירה, בליקוט המהר"ן, בתור חוף ג' בתניונה, שם הוא מדבר בעניין השמחה, שמעתי כבר שעשו שיר על זה. תור חוף ג', מי זה, אהרון רזל? משהו כזה. טוב, אומר רבינו ככה, יש לפעמים שאתה מגיע לחתונה, או למסיבה, או למשהו, ויש מלא אנשים, רוצים להתחיל לרקוד, ואז מתחילה הבעיה. מה הבעיה? לא, אנשים, חלק האנשים רוצים לרקוד, וחלק מהאנשים לא רוצים לרקוד. אז עומדים כולם ככה ביחד, אתה לא יכול להתחיל ריקוד כשהציבור ככה מעורב, חלק רוקדים, חלק לא רוצים, חלק כן רוצים, ככה לא מתחיל ריקוד. מה אתה עושה? דבר שאתה מסנן. אתה מתחיל, אתה יודע, להוציא ממרכז הרחבה את אלה שלא מעוניינים לרקוד, אתה מוציא את כל המסנגדים, מפנה אותם החוצה, ואז מתחיל ריקוד. כן? אלה שכן רוצים לרקוד. אתה מסנן את אלה שרוצים לרקוד מאלה שלא רוצים לרקוד. ואז יש לך מעגל באמצע שרק אלה שרוצים לרקוד. יפה. אבל אז אתה לא עוצר פה. זה לא השלב המאוד מאוד חשוב. כן? בלי זה אתה לא תוכל להתחיל. בלי לפנות את אלה שלא רוצים לרקוד מאלה שכן רוצים לרקוד. אלא מה אתה עושה בשלב השני? אתה הולך ומתחיל לגרור פנימה. מתחיל לגרור פנימה את אלה שכן, שלא רוצים לרקוד וחוטף אותם פנימה. לא את כולם בבת אחת, לא את כולם בבת אחת. אחד אחד, אחד אחד, וואחד וואחד. אתה תופס אחד שלא מכניס אותו למעגל עד שגם הוא יתחיל לרקוד. אז הוא אומר בעניין השמחה, בוא נראה את זה בלשון רבינו. בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. אז הוא אומר, הרעיון הזה קיים לא רק פה, בעניין ריקודים ואולמות, וזה עד שאתה רוצה, אתה רוצה שכל האולם ירקוד, כן? אתה רוצה שכל ה... שיהיה משהו שאתה יודע, אפילו אותו אחד שיושב בצד על כיסא גלגלים, גם הוא יוכל כפיים. ובשביל להגיע לזה, שזה זה, כאילו התכלית השמחה, אז זה מתחיל ממקום, דבר ראשון אתה עושה ברור. אתה עושה, רגע, איזה חלקים שמחים ואיזה חלקים לא רוצים לשמוח. ואז לאט לאט אתה תופס מתוך החלקים הלא שמחים, חלקים ומצרף אותם לתוך השמחה. אותו תהליך קורה בנפש, כמובן, כן? כשהאדם רוצה לשמוח, אבל יש לו מרה שחורה גם כן. תראו, זה קורה המון, כן? דיברתי אתמול עם הבחורים, אז הבאתי להם דוגמה, בחור שמגיע לחתונה של חבר. אז הוא מאוד מאוד רוצה לשמוח בחתונה, כי זה חבר שלו שמתחתן. אבל מצד שני, הוא עצמו כבר בחור מבוגר, ולהיות בחתונה זה לא תמיד ההרגשה הכי נעימה. כן, טעם. אתם יכולים לתאר לעצמכם. אז דבר ראשון, רגע, תברר עם עצמך איזה חלקים בתוכך רוצים לרקוד, ואיזה חלק, כן, למה? כי אני שמח, וזו חתונה של חבר שלי, ואני רוצה לרקוד איתו, ואני רוצה לשמוח איתו. ולעומת זאת, יש חלקים אחרים בתוך לך שפחות מרוצים. הדבר ראשון שיהיה מוגדר לך, כן? לא לעמוד בתחושה של סלט עגבניות בתוך הלב, כן? אני לא יודע, אני מבולבלת, אני לשן סיגריה. לא, ממש לא. מה אני כן רוצה, מה אני לא רוצה? אני שמח בשמחה של חבר שלי, אני רוצה לרקוד איתו, טוב לי שהוא מתחתן, וממש בא לי לשמוח איתו, אבל מצד שני, אני עצוב על זה שאני לא התחתנתי עדיין. בסדר? אתה מגדיר את זה בצורה ברורה. עכשיו, כשאתה מגדיר את זה בצורה ברורה, אתה יכול להגיד, טוב, עכשיו אני הולך לרקוד בגלל השמחה, לא בגלל העצבות. לא זה שלא התחתנתי גורם לי עכשיו לרקוד, זה שהוא כן מתחתן, זה גורם לי עכשיו לרקוד. אבל אז, זה לא רק להשאיר את החלקים האלה לברר אותם, ואז אתה מתחיל מעגל, אלא תכניס גם את החלקים האחרים לתוך המעגל. איך עושים את זה? זה שלב ראשון, כמו שאנחנו מכירים, מתור ריש פי בייס, בליקוטי טיניונה, בליקוטי קאמה, תור ריש פי בייס, אז אמרו, נכון? אז אמרו, למצוא נקודה טובה. אם אתה יכול למצוא נקודה טובה בכל אדם, אתה יכול למצוא נקודה טובה בכל מצב. זה שלא התחתנתי עדיין, נכון, זה לא הכי נעים, לא הייתי אולי בוחר את זה מראש, אבל תכלס, יש בזה גם נקודות טובות. ולא רק נקודה אחת. מי שמתבונן טוב יודע שלא רק נקודה אחת, יש בזה הרבה נקודות טובות, ואז שאתה רואה את הנקודה הטובה בדבר הזה, אז אתה יכול לשמוח גם איתו. שאני יכול ללכת לשיעור ולבקש רשות מאשתי, למשל, כן? יש כל מיני נקודות טובות שאדם יכול למצוא, אפילו משהו אחד, אבל מוצא נקודה טובה, ועם זה הוא שמח. עכשיו, אבל זה עדיין לא הפתרון האמיתי. כי עדיין תמיד יישאר איזה מסנגד אחד בצד, שעדיין לא מצטרף לריקוד. וגם אותו צריך לגרור לתוך הריקוד. ובשביל להבין איך מתמודדים עם המסנגד הזה, להבין איך באמת מתמודדים עם המורש חיר והעצבות, אנחנו צריכים להבין מה זאת עצבות. והדברים מבוארים בצורה מאוד מאוד ברורה, שהפעם הראשונה שאנחנו רואים בתורה את המושג עצבות זה איפה? שהאדם מגורש מגן עדן. ויגרש את האדם מגן עדן, וישכן מכן לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת ככה, ואז האדם נענש, האדם נענש. הוא היה בגן עדן, הוא חטא בעץ הדעת וכו', הוא נענש. מה הוא נענש? בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. הבן אדם נענש במוות, אבל לא רק מוות, הוא נענש בחיים עצובים. פרנסה שיהיה לבן אדם בעיצבון. האדם היה יכול להיות תלוי בפרנסה שלו בלי עצב. תלדי בנים. אז לא כדוע כשתהיה תהליך לידה שהוא יהיה תהליך לא פשוט, אלא בעצב תלדי בנים. יהיה גם עצב בדבר הזה. מה זה עצב? מאיפה העצב מגיע? מאיפה העצב מגיע? אז אם תתבוננו טוב, עצב מגיע ממקום מסוים שבן אדם מרגיש חוסר ודאות. בוא ניקח בן אדם, נניח שכל האנשים היו חיים לנצח, ומי שהיה רוצה למות, היה מחליט שדי, לא מתחשק לי כבר לחיות יותר, אני רוצה למות, אני מבקש על זה באמת. היה עצב על זה שאדם מת? לא, זה בחירה שלו, טוב לו עם זה, זה מה שהוא החליט לעשות. תאר לעצמך שבחור מחליט, אני לא רוצה להתחתן. לא רוצה, לא מתאים לי עדיין, דבר איתי בגין שאני בן 45. לא רוצה. האדם הזה יכול להיות עצוב שאין לו שהוא לא יצליח למצוא שידוך? לא. יכול להיות שזה לא קל לו, אני לא אומר שקל. יכול להיות שזה קשה, יכול להיות שיש לו התמודדויות לא פשוטות. יכול להיות. אבל עצבות לא שייכת. עצבות מגיעה ממקום שבן אדם מרגיש בידיים של מישהו אחר. כשבן אדם מחליט לחיות בעוני, כן, אנחנו מכירים אנשים כאלה, אברכים, צדיקים, שהחליטו שהם רוצים לחיות בעניות. הייתה להם אפשרות להרוויח כסף, הם החליטו, אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה לחיות בעניות. הם עצובים על זה שהם חיים בעוני? ממש לא. אני לא אומר שקל להם. עוד פעם, קל וקשה זה דבר אחד. עצבות מגיעה ממקום שהאדם מרגיש שזה לא בבחירה שלו. ומה העצבות?
בכלל תסכול, בכלל
דאגה. בדיוק. עצבות זה שם כולל לדיכאון, דיפרסיה, חרדות במידה מסוימת, פחדים. הרבה מהרגשות השליליים, השורש שלהם הוא העצבות הזאת, של האדם מרגיש חסר שליטה, חסר אונים. כאילו, אני לא יכול לשלוט על המצב שלי. אני לא אחליט אם יהיה לי כסף או לא. אני תלוי באחרים, והתלייה הזאת בדעת אחרים, או הרבה פעמים האדם אפילו לא רואה דעת אחרים, אבל בדעת המקרה כאילו, זה קורה. זה מטריף, בדיוק, הגדרת את זה נכון. זה נותן לבן אדם את העצבות. עכשיו, איך הדבר הזה נקרא בפסוק? להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? אש בוערת, חרב אש בוערת ומסתובבת. האדם מגורש מגן עדן, מגורש מהמקום של הוודאות. המקום של השמחה, המקום של הרוגע, הוא מגורש לתוך עולם של עיצבון, כי הוא רואה להט חרב מתהפכת, כשהוא מסתכל על השורש של השורש של השורש, הוא רואה להט חרב המתהפכת, והוא לא מבין למה, הוא לא קולט, רגע, אני לא מנהל את החיים שלי, זה מתנהל פה איזה להט החרב המתהפכת, הופכת לי את החיים ועושה את מה שהיא רוצה, ולחיות בחוסר ודאות הזה, כן, בחוסר... באנגלית זה הרבה יותר חזק מהקונסולטי, אבל בוודאות, כאילו, אני יודע איפה אני מכיר את המקום שלי, הוא לא נמצא במקום הזה, זה תחושה נוראה, וזאת התחושה של עצב. תסתכלו, מה הדבר הכי מעציב בעולם? מוות. לא נראה לי שיש חולק כזה, נכון? מוות. מוות זה הדבר שאנשים, באמת.
יש פחד, אז תקרו לזה.
אובדן, אבל האובדן הקשה ביותר, כן, כשבן אדם מאבד את הפלאפון, זה סוג צער אחד, שמישהו מת, זה הרבה יותר קשה, נכון?
רמת הקשר והחשיבות, אבל אנשים היום את האייפון יכולים...
עזוב את ההסברים. העצבות הכי גדולה בעולם זה מוות? כן, יופי. זהו, העצבות הכי גדולה בעולם זה מוות. למה? כי זה לא נמצא בידיים של בן אדם בשום צורה. בשום צורה, אתה לא תחליט. לא אם זה יקרה, ולא מתי זה יקרה, ולא איך זה יקרה, שום דבר. זה לא בשליט אותך. והדבר הזה שאדם מרגיש חסר שליטה, האדם מאבד את השליטה שלו, על החיים, על מה שהוא חושב, זה הדבר. עכשיו, מה קורה באמת? שימו לב שיש מושג כזה בעולם, דיקטטורים. הדיקטטורים הרשעים האלה, כן? האנשים האלה זה אנשים שהם פריקים של שליטה. הם צריכים לשלוט. עכשיו הם שלוטים לא רק על המדינה שלהם, לא רק על האנשים, וכולנו יודעים שדיקטטורים צריכים גם לשלוט על המחשבות של כל האנשים. הם לא יכולים לסבול שאנשים יחשבו עליהם דברים רעים. למה? כי הם מנסים לשלוט על כל דבר. אם תתבונן טוב, אתה תראה שבכל דיקטטור כזה בלב יש פחד עצום, יש עיצבון נוראי, הוא בן אדם שמרגיש בחוסר שליטה, ולכן הוא מגביר שליטה חיצונית עוד ועוד ועוד. אבל הוא באמת שולט? הוא יכול להחליט מתי הוא ימות? הוא יכול להחליט אם הוא יעשה אפצ'י או לא?
מה?
אין לו שום החלטה. ולכן הבן אדם הזה שכל כך מנסה להכתיב את כל הסביבה ואת כל המרחב שבו הוא חי, כולל מחשבות של אנשים בקצה המדינה, הבן אדם הזה חי עם עצב נוראי בתוכו. ברור שאתה לא רואה את זה, כי אתה רואה רק עוצמה ועוצמה ועוצמה שבאה להרשים ולהפחיד אותך ולהטיל עליך אימה בשביל שהוא יוכל להכתיב לך מה לעשות. אבל תכלס, בסופו של דבר, הבן אדם הרי לא יכול להכתיב את החיים באמת. הוא לא יכול. ובשביל
זה הוא צריך
נטריון. ובשביל זה הוא כל הזמן בעצב הכי גדול בעולם. זה העצב הכי גדול בעולם. כל הדיקטטורים האלה. עכשיו, תכלס, פה מתחילה השאלה שלנו. זאת אומרת, בואו נעזור את הדיקטטורים ונחזור אלינו. איך אנחנו מתנהלים בחיים? מה שרב נחמן בעצם אומר פה, יש ככה. יש אמונה, תפילה, שמחה, גאולה. וכולם אחד. כי הגאולה זה בעצם החזרה לגן עדן. ושם אתה חוזר למקום של השמחה, ולא העצבות. ותפילה יושבת בדיוק על הקטע הזה בחיים של הבן אדם. תפילה זה שהאדם עומד ומרגיש חסר עונים. הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, הדעת שלי אצלך, הפרנסה שלי אצלך, זה לעמוד על הרגליים בעמידה ולהגיד, אני חסר עונים. זהו, זה תפילה. וכשבן אדם, הוא אומר את זה בטקסט ארוך של 19 ברכות, אבל זה מה שהוא אומר, זה הצרה של תפילה. ולכן זה כל כך קשה להתפלל. כל כך קשה להתפלל. אני אומר, יש כאלה שמתמודדים, אנשים חזקים יותר מתמודדים עם הקושי בכלל. בכלל להתעור את הבא בתפילה. יש כאלה שהם יכולים להגיד את המילים בלי בעיה, אבל להתפלל הם לא מסוגלים. אבל פה זה בעיה, זה פשוט מאוד מאוד קשה, כי זה הודעה בחוסר עונים של עצמי, אני לא מסוגל, אני לא יכול לדאוג לחיים שלי, אני לא יכול לדאוג לבריאות שלי, אני לא יכול לדאוג לפרנסה שלי, אני לא יכול כלום. אני תלוי בך. עכשיו, אבל מפה הפתרון הוא, מה הפתרון? כשאדם מרגיש את החוסר עונים הזה, הוא מרגיש את העצב הזה בתוכו, מה עושים? רוב האנשים בורחים לאיזה סוג פתרון, דיקטטור. אז הם פשוט לא מספיק סטלינים, אז הם לא נהיו דיקטטורים של רוסיה, אז הם נהיו דיקטטור על האישה, או דיקטטור על הילדים, או דיקטטור, נכון, הם מנסים להכתיב לעצמם את החיים, הם מנסים לריב עם חברים ולריב עם פה, והם מכתיבים, יופי, דיקטטור. דיקטטור מגיע לרגיעה, דיקטטור מגיע לשמחה, דיקטטור רק מגביר את העצבות שלו. זה מה שהדבר היחיד שהדיקטטור עושה. ואם אתה תעשה את כל הדיקטטורה שראה את הקצה, אתה תראה כמו, אתה יודע, הבובות הקטנות האלה, הדרדסים, שהוא נהיה דיקטטור, תעזב פונים סדוב, כמו שזה נקרא, כזה כאלה פנים יהיה לך. הדיקטטור, אתה רואה את הבן אדם, אני יושב באוטובוס, אני רואה, עוד פעם, קל מאוד לראות את זה על אחרים, כן? אתה יושב באוטובוס, אתה רואה בן אדם עולה לאוטובוס, והוא לא סוחב כלום, והוא מתיישב על הכיסא ואשתו עם הילדים הזה, והוא דיקטטור, חבל הזמן, הוא מרגיש את זה כל כך עוצמתי, שאני מסתכל עליו, ואני אומר, וואי, מסכן. וואי, מסכן, אתה מבין? דיקטטור על אישה וחמש ילדים. דיקטטור, איזה מלך, מלך, אה? מסכן, מסכן, בסדר? מסכן. והמסכנות הזאת צועקת. אבל כולנו נמצאים במקום הזה. כי אנחנו, יש בנו חוסר עונים. קשה מאוד להכיל את זה, קשה מאוד להכיר בזה ולהתמודד עם זה. אבל יש בנו חוסר עונים. איך אנחנו מתמודדים עם החוסר עונים הזה? החוסר עונים הזה מוביל אותנו לעצבות. יש לנו דרך? לא, אני אפתור את החוסר עונים. אני לא אשאיר פינה, אני אסיר לעצמי חסכונות ליום סגריר, ואני יחסן את כולם, ואני אעשה אלף פרטים, וכאילו אני אגן. אבל אתה לא תגן. אתה לא תגיע לכלום. זה לא יעזור לך. אתה רק משקר את עצמך. זה לא יביא לך שום שמחה, זה רק יגביר את העצבות. יש דרך אחרת. וזה הדרך שרבנו מלמד אותנו פה. תסמוך על הקדוש ברוך הוא. תדע לך דבר אחד, להט החרב המתהפכת זה לא מקרי. מישהו מסובב את הידית של להט החרב המתהפכת. כל דבר שקורה בעולם יש מישהו שעומד מאחוריו. זה הקדוש ברוך הוא. תסמוך עליו. תחליט הידיעה שנדע שלא נדע. אתה מגיע למקום שאתה יודע שאני לא יודע והוא מנהל את העולם. אני לא יודע, כן, אני לא יודע. יש בי חוסר עונים, אבל אני לא מוכתב, אני לא בן אדם שכל מה דברים קוראים איתי במקרה. כל דבר שקורה איתי וכל פרט שקורה איתי, הקדוש ברוך הוא עושה אותו. וכשבן אדם מגיע לתחושה הזאת באמת, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא באמת, אז הבן אדם נרגע. אז הוא באמת מגיע לשמחה, אז הוא מגיע לגאולה. קרבה אל נפשי, האדם מרגיש את קרבת השם גאלה, ואז הנפש נגאלת. נגאלת באלף, כן? בן אדם מרגיש גאולה, הוא מרגיש טוב עם עצמו. אבל בסופו של דבר, זה ההתמודדות שלנו. איפה זה בא לידי ביטוי בחיים? תפילה. ולכן תפילה זה הדבר הכל כך קשה. כי זה הכרה בחוסר אונים, ולהכיר שלא הוא זה שעושה את הכל, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה המקום של העבודה שלנו בעניין הזה. עכשיו, אני חוזר לדברים של רבנו בתורת ת', סליחה, אפילו בתורה חוב ד', גם כן יש, הוא אומר, דע שיש אור, הוא מתחיל שם. דע שיש אור שהוא למעלה מנפשים ורוחים ונשמתים. יש אור נפש רוח נשמה, זה האורות שאנחנו מכירים, כן? זה האורות של הנפש, אורות של הרוח נשמה, זה המחשבה, המעשה, הדיבור, כל הדברים האלה שהאדם נמצא איתם בחיים, כן? מכירים אותם. אבל יש אור שהוא למעלה מהם, והוא אור אין סוף, ואף על פי שאין השכל משיג אותו, כן? זה אור שהשכל לא יכול להשיג, אף על פי כן רדיף את המחשבו למרדף הבשרי, המחשבה רודפת להשיג אותו, ועל ידי הרדיפה אז השכל משיג אותו בבחינת מוטה ולא מוטה. אז אפשר להשיג את האור הזה, את האור אינסוף בעצמו, שזה האור הכי גדול והכי קדוש והכי טהור שיש, שהוא הרבה מעבר למה שהאדם יכול להשיג, זה אור אינסוף. אור אינסוף, אור אינסוף, ומוטה ולא מוטה. כאילו נכנס ולא נכנס, מגיע ולא מגיע, כי באמת אי אפשר להשיג אותו, כי זה למעלה מרוח נפש, למעלה מהכוחות של האדם, ודע שאי אפשר להשיג אותו אלא ידי עשיית מצוות בשמחה. הסוד הוא שמחה. כשאדם מגיע לשמחה, הוא מגיע לאור אינסוף. אדם מגיע לשמחה, הוא מגיע לאור אינסוף, שהוא הרבה מעבר. אבל בשביל להגיע לשמחה, אתה צריך להגיע למעבר. להאמין במעבר. להאמין, להגיע ולדעת שיש מי שמנהל את המערכת. טוב. כמו שהוא אומר בתירתס, שם הוא מדבר על העניין, אה? בסדר. הוא אומר בתירתס, שהאדם עומד להתפלל, איך מתמודדים עם זה? אז הוא גם מעמיד פה את זה כדרך מעשית, של בסופו של דבר העבודה נמצאת במקום של התפילה. כשאדם נמצא בתפילה, הוא זוכה לבחינת ארץ ישראל, שזה אמונה, אדם זוכה לאמונה, אדם זוכה לשמחה, לגן עדן, לגאולה. הוא בורח מהגלות, שהיא בעצם העצבות, שהיא החוסר תפילה, חוסר אמונה, מצרים, מצרים, זה חוסר ההפך מארץ ישראל, ובעצם הוא חי בחוסר אונים שלו, ומתמודד עם העצבות של החוסר אונים, דיקטטורה למיניה וכל הדברים האלה.
דיכיון.
כן, דיכיון, דיכאון שמביא לדיכוי של אחרים, שנשמו. ככה רואים לזה, דיכיון?
לא.
לא, המצאת עכשיו, אבל זה טוב מאוד. דיכאון, כן, יפה. האדם מדוכה והוא מדכא. מצוין, מעולה. זה ממש זה. טוב, למעשה רבנו אומר פה שיש גם, הוא נותן גם סוג של דרך מעשית איך להיכנס לתפילה. זאת פעם, זה לא דרך קלה, אבל זה בוא נגיד, אפילו אנחנו לא שם ויש לנו עוד הרבה עבודה להגיע לשם, אנחנו צריכים דבר ראשון לדעת איפה הדרך. גם אם אני באמצע הדרך, אני אומר, תשמע, זה תמרור, חיפה תיסע לשם, לא שהייתי בחיפה, אבל חיפה נוסעים ימינה. זה הדרך. אז בוא נראה מה הדרך. הדרך הוא, ודע שיש פתחים הרבה בחושך, אדם בא להתפלל, בגלל שתפילה היא מקום כל כך מרכזי בחיים של האדם, וכל כך חזק בהכרה הפנימית של האדם, כל החושך שלו בא ומצטבר סביבו. כל הרשעים מסתובבים סביבו. ודע שיש פתחים הרבה בחושך הזה לצאת משם. אבל האדם הוא עיוור. האדם הוא עיוור, ואין יודע למצוא הפתח. ודע שעל ידי אמת זוכה למצוא הפתח, כי עיקר אור המאיר הוא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב השם אורי ואישי, ועל ידי שקר הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב לא יסיס את השם השם לשוב, כי על ידי שב מסלק את הקדוש ברוך הוא, שקר מסלק את הקדוש ברוך הוא, דבר שקור אם לא ייקון לנגד עיניו, אבל על ידי אמס הקדוש ברוך הוא שוכן עמו, כמו שכתוב קורא והשם לכל קירוב לכל אשר יקראו, ואמס, כשאדם דובר אמת, חי באמת, כל אשר יקראו, באמת.
באמת.
בסדר? כשהקדוש ברוך הוא עמו, כשהקדוש ברוך הוא איתך, הוא מאיר לו איך לצאת מהחושך המונע אותו בתפילתו. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך לפתוח את הפה בתפילה, כמו שכתוב, השם אוירי, והוא מסביר שזה יש אוימרים חלון, יש אוימר אבן טויבו, עיקר האור זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עצם האמת, ועיקר השתוקקות של השם יתברך הינו אל האמת, אל עמו תחלנו מלבנו, תגיד דיבורים של אמת, ועדי שאתה תגיד דיבורים של האמת, פתח התיבה בצדת הסין, אתה תמצא את הפתח לצאת מהחושך. לדי שיוצא מדור החושך, הוא מתפלל היטב, אז הוא מתקן את כל העולמות, והוא מגיע לכל הדרגות, אך אי אפשר להתפלל רק כשלומד תורה, כי לא יאמר אורץ חוסין, מי סירוס למשמע התורה גם שלא סתה יבו, ולכן האדם צריך בעצם למצוא את הדרך לתורה, שתלמד אותו איך להתפלל ולהגיד דיבור של אמת. כשאדם יגיד דיבור של אמת, יימשך לכוח התפילה, גאולה וכל הדברים הטובים בעזרת השם.